הרב בני לאו.
פרק ט' נראה כאילו הושע כבר הרים ידיים. אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה בשנה, כנראה ימי אסיף, ימים שהגרנות מלאים בדגן, ימים שאדם אוסף את כל מעשיו, בא לחגוג בבית השם בחג, חג הסוכות, כך זה נראה. ועומד הנביא אל שער העם ואומר להם, אל תשמח ישראל, אל גיל כעמים, אתה לא חלק מהחגיגה, אהבת אתנן על כל גרנות דגן, במקום שאתה תראה את החוויה של הדגן והתירוש וכל מה שאתה אוסף אל ביתך כאיזשהו מענה מן השמיים של דיאלוג בין אדם לאלוהים, בין עם לאלוהיו, אתה נותן אתנן, אהבת אתנן על כל גרנות דגן, אתנן זה התשלום שנותנים לזנות, אין לך שום נאמנות, כולך זנות, זנית מעל אלוהיך. אם אנחנו עוקבים אחרי הושע, פס הקול שלו כל הזמן מדבר על הנאמנות והבגידה, התחושה של השייכות והתחושה של הזרות. הפרק הזה מדבר באופן מאוד ישיר עם אותו פרק שפתח את הספר, עם התחושה הזאת של גומר בת דבלה עם אותה אישה אשת זנונים, ועכשיו הוא מתאר להם, אתם זרים, שום דבר לא שייך לכם, ולכן כל העושר שיש, כל הדגן, כל התירוש, כל היופי שיש לחקלאי בשמחת החג שלו, אתם לא תיקחו חלק מזה, ואתם כל אוכליו יתמאו, לחמם לנפשם לא יבוא בית אדוני. זה חוזר לאותו מקום, כשאין ארץ השם, אין בית השם, אז כל האוכל זה כמו אוכל אבלים, כשאתה אוכל אכילה שהיא כולה חולין, כשאין שום השתוקקות אל משהו של קרבה של אדם לאלוהים, הכל הופך להיות למקום של סתם. ואז הוא אומר להם בפסוק ה' כאילו אוסף את כל מה שהוא אמר עד עכשיו, מה תעשו ליום מועד וליום חג אדוני? יגיע התאריך של יום חג, יגיע התאריך של המועד, ואתם תהיו אי שם, תהיו שם במצרים, תהיו במוף, תהיו באיזשהו מקום בגולה, לא יהיה לכם שום חיות, לא יהיה לכם שום יבול, לא יהיה לכם שום שמחה, חוח באוהליהם, כימוש יירשם, הכל יהיה קוצני, הכל יהיה כל כך שומם, ככה מנבא הושע, כבר בשלב הזה, הוא כבר לא מצפה לשום דבר, הוא לא מייחל לשום דבר, אומר להם, באו ימי הפקודה, באו ימי השילום, ידעו ישראל, זהו, אתם סיימתם את הקדנציה שלכם, ניסיתי, השתדלתי, ליטפתי, כל כך אהבתי, לא היה עם מי לדבר. מה היה מעמדו של הנביא, פתאום כאן באמצע הפרק, נותן לנו הושע את התמונה מעינם של העם. מה הם אמרו עליו? אוויל הנביא, משוגע איש הרוח. זה בעצם התמצית של היחס אל הנבואה, אולי לאורך כל תולדות ישראל. אוויל הנביא, משוגע איש הרוח. זה מין ישיבה בבתי, אולי בבתי קרנות, אולי בכל מיני מקומות של אנשים שרוצים לחיות את היומיום, רוצים ליהנות מהחומר, הרוח מטרידה אותם, הרוח מפריעה להם, הרוח מערערת את שגרת יומם, והם מסתכלים על האיש הרוח, הם מסתכלים על הנביא שזו המקבילה לאיש הרוח, אוויל ומשוגע. איזה ביטוי כל כך קשה. הביטוי הזה הוא כינוי כנראה שמלווה אותנו באופן תמידי אל מה שחושב אדם שהוא לא חי בתוך עולם של רוח, מה הוא חווה כלפי מישהו שמנסה לדפוק בראשו את נבואת ההתעוררות הגדולה כמו הנביא הושע. הרעיון הזה שנביא הופך להיות הדמות המשוגעת, הדמות הזרה, היא מוכרת לנו, אנחנו לא מזמן סיימנו את ספר יחזקאל, חווינו את יחזקאל שבאמת התנהג בזרות, בכל כך מוזרות, אבל כאן אנחנו נמצאים בנביא נורמטיבי, כאן אנחנו נמצאים בנביא שמילותיו מצליפות בעם, אבל באהבה, כאן אנחנו חווים נביא שהוא חלק מעמו, אבל העם דוחה אותו מקרבו. הרעיון הזה, או החוויה הזאת של הושע, שהוא מרגיש זר ומשוגע בתוך עמו, היא חוויה כואבת. הוא מתאר איך העם, אפרים, צופה עם אלוהי, יש בפסוק ח' צופה אפרים עם אלוהי, נביא פח יקוש על כל דרכיו. פסוק מאוד קשה, כמו הפסוקים הקשים של הושע, אבל מה שהוא מנסה להגיד כאן, שהממלכה, ממלכת אפרים, או האזרחים באפרים, הם צופים עם אלוהי, כלומר על אלוהי, הם מנסים למצוא כל נקודה, איפה אני יכול להפיל את הנביא? נביא פח יקוש על כל דרכיו, ננסה לשים מערכת של סוללת מוקשים בדרכיו כדי להפיל אותו מסתמה בבית אלוהיו. הם כל כך העמיקו את השחיתות שלהם, הוא מזכיר להם את ימי הגבעה, פילגש בגבעה, הימים של השחיתות הקשה ביותר, שלא נהייתה כזאת בישראל, נאמר לנו בספר שופטים, אומר לנו הנביא הושע, אז לא נהייתה כזאת, הנה אתם חזרתם לאותה נקודה, ולכן אני נמצא איתכם באותה חטאת. ואז באמצע הפרק הוא עושה פתאום סיבוב, ואומר לנו, כענבים במדבר מצאתי ישראל. נכון, אנחנו היינו באיזושהי אמירה של הנביא שאומר, לא יהיה חג, אל גיל, שום שמחה, איבדתם את היכולת שלכם לדבוק באלוהים. ואז באמצע הפרק פתאום קופץ הגעגוע לעולמו של הושע, והוא מזכיר, כענבים במדבר מצאתי ישראל, כביקורה בתאנה בראשיתה. פתאום הוא נזכר בנקודת הראשית, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, הוא זוכר את הראשית, הוא זוכר את התקווה, הוא זוכר את תאנת הביקורים, הוא זוכר את הענבים שפתאום צומחים להם בתוך המדבר. איזה אכזבה, איזה כאב, כל הציפייה לראות את הגפן, את עם ישראל פורח ומניב, ולראות את התאנה במלואה, במקום זה הוא רואה ריק, רואה את החידלון. והתיאור כאן הוא תיאור כל כך עצוב, הוא אומר פה שחול, הוא אומר אפרים כאוף יופף כבודה מלידה, מבטן, מהיריון. אתם רואים את איך הוא עוקב את הריקון הזה של הפריון. אין פה כלום. לא יהיה לידה, לא יהיה הריון, לא יהיה שום דבר שמתפתח מתוך הדבר, ואפילו אם יגדלו את בניהם ושיקלטים מאדם. הוא אומר, גם אם הם יצליחו סוף סוף ללדת, מוות יהיה בחלונם. ואז מה התקווה שלהם? הוא אומר, מה אתן להם? תן להם, השם, מה תיתן? תן להם רחם משקיל, שדיים צומקים. זו כללה נוראה. הוא אומר להם, במקום שיוולדו ילדים, והילדים האלה ימותו סתם ככה, אפרים הוציא הורג בניו, הוא מתפלל, תן להם רחם משקיל, שיפילו, שלא יולידו, במקום שיהיה הכאב של הפרידה מהחי, שיהיה פרידה מן המת, יותר טוב להיפרד מעובר, מאשר להיפרד מילד. ככה אפרים, כל כך מתרחק, מקבל את כללת הנביא, אבל כללה של אוהב. הוא אומר, בין האלטרנטיבות שאני רואה, אני בוחר את הרחם המשקיל, את השדיים הצומקים, אני רואה את רוע מעלה עליהם, ואני יודע, זהו, הוקה אפרים, שורשם יבש, פרי בל יעשון. הפרק הזה, פרק שמתחיל בימים של החג, ימי החג על גרנות הדגן, על היקב, על מלאות האסיף של כל הפירות, הפרק הזה נגמר בשחול, ברחם משקיל, בשדיים צומחים, במקום שבו נגמר הפרי, השורש יבש, הפרי לא קיים, אין יותר מה לקוות. הושע בפרק ט' סתם את הגולל על כל תקווה.